נתחיל שער הכוונות, בעזרת השם. שער הכוונות הוא אחד משמונה השערים שחילק אותם הרב שמואל ויטל, והוא מיוחד במינו. למה שער הכוונות הוא מיוחד במינו? מפני שאדם שלומד שער הכוונות על מנת ליישם את כל מה שכתוב שם, אז הוא מקיים את המדרגה הכי גבוהה בלימוד התורה לשמה. ידוע שהמדרגה הזאת של לימוד הקבלה, שאדם עומד סודר בתורה, אז הוא מקיים את לימוד התורה לשמה. מפני שהוא לא מקבל שכר על הדבר הזה פה, בעולם הזה, כמו אדם שיודע בשר וחלב. וגם בלימוד הקבלה שהוא לומד, והוא מגיע למדרגות של לימוד תורה לשמה, אז הרב אומר שעדיין, עדיין, כל עוד שהוא לא מקיים את הכוונות, אז עדיין זה נקרא בגדר עובד על מנת לקבל פרס. ורק אם הוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא בכוונה, שזה התפילה בכוונות, אז מוכרח שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס. ככה כותב הרב בשער המצוות, על ההתחלה, דף א'. לכן שער הכוונות זה שער שהוא מיוחד במינו, כמובן שבגלל זה הוא הקשה מכל השערים. כמו שתמיד אנחנו אומרים, שהרב כתב את שער הכוונות בשביל שלא ילמדו בשער הכוונות. כל כך הוא כתב אותו בהעלם, כל כך הוא כתב את שער הכוונות בהעלם נמרץ, עד כדי כך שמאוד קשה להבין, מן הקדמות ממקומות אחרים, כל שכן רבנו הרשש, מה שהוא עשה בסידור שלו, שהוא שפך הרבה אור על שער הכוונות. אז בעזרת השם נלמד מההתחלה. הרב אומר, הקדמה אחת קטנה זה שכל תפילה היא בעולם העשייה. בסוד, תפילה לעני, והיא המלכות השואלת צרכיה ומתפללת אל הזעיר אנפין. אז מה הוא אומר פה הרב? כל תפילה, איפה שנזכר תפילה, אז התפילה היא בעולם העשייה. זאת אומרת, אפילו שאנחנו בתפילה עולים למקומות מאוד גבוהים, מגיעים עד אק אפילו. כמו שאומרת הגמרא ברכות דף ו', קירום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים. ואמרה שהיא אומרת תפילה שעולה למקום גבוה. אז אפשר לפרש פירוש חריף. כמו הרב בגדי קודש שיר לאהרון, רבי אהרון פרר, הוא מפרש בסימן רש בספר שלו, שהרי כל עולם האצילות הוא מלביש מהטבור דאק, נכון? האצילות מלבישה מהטבור של אקו למטה. וזה בחינה של עשייה. מהטבור ולמטה תמיד זה בחינת עשייה. כשהרב בעצמו כותב בעץ היום, אז שער ג' זה בכמה מקומות. אז אפילו שאנחנו אומרים שתפילה היא באצילות, כוונה של הרב תפילה, איזה תפילה? תפילת עמידה. כי כמו שהרב בעצמו דורש בכ"ח עמוד ד', אפשר כוונות על מה שאמרו חז"ל לברכות, שהפסוק השם צדה תפתח זה כתפילה, כגאולה עריכתה, כתפילה עריכתה דמיה. אז תפילה, כי בדרך כלל כשאדם אומר קורבנות, זמירות, יוצר, הוא לא מתפלל, הוא מסדר את שבחו של הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא אומר קורבנות, תנו רבנן. איזו מקומה, הוא אומר משניות, הוא אומר אחר כך תהילים, הללויה, הללויה. הוא אומר אחר כך שבח שבעולם, בשירת הים, מחדש בתיאום מעשה בראשית, הוא לא מבקש, הוא לא מתפלל, הוא לא מעלה מן, על ידי בקשה מסוימת. רק בתפילה 18 נכיר את התפילה שלו, כמה שהוא צריך את בורא עולם. אז הרב אומר, תפילה היא בעולם העשייה, וסוד תפילה לעני. והיא המלכות השואלת צרכיה ומתפללת אל הזה, סימנך, ואני תפילה. הסימן לזכור שתפילה זה בחינת מלכות, שכתוב ואני תפילה. כי אני זה בחינת רחל, שזאת תהיה מלכות, נכון? אני, אם אתה כותב אני מלא, א', למד, פי, אז אם הכולל זה עולה גימטריה רחל, נכון? ככה זה? אם אתה עושה ככה, א', נו, כבר. א' נו ניו, ועולה 237. אם הכולל, כמה זה? 238, זה רחל. גם אני, זה גימטריה 61. וזה בעצם שם בן עם 9 אותיות. שם בן בתשע אותיות, כמה זה עולה? שם בן בתשע אותיות, אני, נכון? שם בן זה 52. עם התשע אותיות שלו, 61. זה כמניין, אני.
אני ברור.
אני ברור, שיענה. היועה. זהו הטעם שכל לשון תפילה נכתב בתורה. אומר הרב, אחרי שהקדמתי לך שהתפילה היא בחינת עשייה, בחינת מלכות, לכן תמיד נכתב בתורה שהתפילה אני מתקנה בלשון שפיכת נפש. כמו שאמר הכתוב, ואשפוך את נפשי לפני השם, ובחינת מלכות דאצילות. או עולם העשייה הנקרא נפש. גם המלכות היא נקראת עשייה. אתה יכול לפרש שהתפילה הכוונה למלכות דאצילות, כמו שהרב פה רומז, שכוונה לתפילת 18, שבתפילת 18 אתה מגיע לעולם האצילות באופן כללי. מצאתי כתוב בספרי המקובלים. כיוון שכל השפע שהמלכות מקבלת, היא מקבלת אותו מהזכר של זה, אכן הרב אומר שהיא מתפללת אל הזעיר אנפין. אנחנו שמתפללים לזון דאצילות, בסופו של דבר אנחנו מקבלים את השפע מהמלכות. השפע מהמלכות. כן, עוד איזה. תמיד, ובתי נטרף לביתה. נכון, אבל כדי להוריד את השפע צריך לעלות מן עד לעולם האצילות. אי אפשר להוריד שפע מעולם העשייה. אתה מבין? זאת אומרת, אני לא יכול לשלוח מכתב ולהשאיר אותו בתיבת דואר שלי. אה? צריך לשלוח אותו לביטוח לאומי. מה נעשה? ככה זה. כן, למעשה, כמובן הם בשיתוף עם זה, שזה נקרא השם עובד דינו. היא ההוצאה לפועל של הבחינה הזאת של חלוקת השפע הרוחני. בעצם מה שנקצב ואיך וכמה ומתי, זה נקבע בבית הדין שזה זה דאצילות. המלכות היא השוטרים של בית הדין, זאת אומרת, היא הוצאה לפועל של בית הדין, היא מוציאה לפועל את הכוחות דין או הרחמים שיוצאים מזה. זה הפשט.
הרב גם ממש לא מובן לי, הרי הרב עצמו אמר שבשישת הרב ראשית כבר נמצא לכל, על האדם היה עבור בשביל בעצם, אני לא יודע מי שאלה מותר לשאול את זה.
שמה? לא, אז אנחנו אמרנו אז שגדול כוחה של תפילה, שהמעציל עשה שהתפילה היא הדבר, הכוח היחיד בחוזק שלו לשנות סדרי הנהגה ולחדש, הכוח של התפילה, אפילו שברובד הפנימי של הנהגה אין בחירה לכאורה, שרואים כמה בקיאויות בחז"ל, כמו שהזכרנו את המעשה, את המדרש עם אדם הראשון, שאמר שהקדוש ברוך הוא בא אליו בעלילה, כי כבר כתוב בתורה 2,000 שנה קודם שנברא העולם שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז מה אתה רוצה ממני? וכתוב שקין רצח את הבל, כל הדברים האלה, אז אתה רואה שהתורה בעצם כבר נכתבה וגם הקדוש ברוך הוא כבר תכנן את מה שיהיה, אפילו פרט הכי קטן, יסוד מה שאמרו בחולין זין, אין אדם נוקפת במילימטה האלה, הם כן, כן, אחריזים על המילימטה. אז, אבל התפילה זה כוח אדיר שאדם יכול לשנות גזרות, אין לטוב ואין למוטב על ידה. וכל שכן, אם הוא פועל בתפילה מתוך, יש לו איזה, מתוך כוונה של עמקות הלב, או כגון מתוך איזה דוחק, או צער, כמו שהגמרא אומר בסוף מסכת סוטה, שכל הלומד תורה מדוחק, אז תפילתו נשמעת, ככה אומר רבי אלעזר שם. אז כל שכן שהתפילה יותר בכוונה, יותר בעומק, יותר מצער, כל שכן הוא מתפלל תפילה לשמה, שזה עם שמות הקודש, כמו שהרב כותב, כשהזכרנו בשער המצוות דף א', וגם בעץ חיים, הרי בהתחלה, בהקדמה של עץ חיים, הרב עשה כמה תנאים, מי שרוצה לבוא ולעסוק בכתבים שלו. זה אחד מהתנאים, בחלק עשה טובות זין, הרב כתב שהוא חייב לקבל על עצמו, לכוון את הכוונות, עד כדי כך. אז אם כן, כל שכן, אם הוא מתפלל תפילה כזאת, ודאי שהתפילה הזאת יכולה לשנות דברים. אז אם כן, זה לא סותר. יכול להיות שנכון שהדברים ידועים מראש, אבל התפילה יכולה לשנות. עם התפילה הוא יכול לשפר את הדברים, או הוא יכול למנוע דברים שצריכים לבוא על החסר שלנו דברים לא טובים. יכול למנוע על ידי תפילה. זה כוחה של תפילה.
זה נגזר שזה יהיה עם תפילה, או שהתפילה משנה את הגזרה?
תפילה משנה את הגזרה. לא ידוע אם נגזר שהוא יתפלל על זה ויבטל אותה.
מה אומר אליי תפילה? אם נגזר גזירה בראש השנה, אז מה אומר אליי? אם לא אומר ככה, מה אומר אליי בראש השנה?
לא, זה מה שהגמרא שואלת. הגמרא אומרת, אבל יפה הצעקה לאדם בין קודם גזירה לבין אחר גזירה. אם אדם מתפלל, ודאי שהוא יכול לשנות את הגזירה שלו.
בשביל לקבל שפע או לבטל גזירה, צריך להיות כלי כיבוד, נכון? עכשיו, מי עושה את האדם כלי כיבוד שיקבל? רק לראות תפילה שהוא עומד כמו אני.
נכון.
הוא מבטל את עצמו. עכשיו, היא הגורמת שיקבל. אם לא יתפלל, הכלי רגע, למה שאני עושה? אם הוא לא יבטל את עצמו. יש לך שאילך לקחת את זה.
נכון, למה הוא
תחשב? למה לא נתן להם להתפלל רק לעם ישראל לצדיקים וגורם דווקא?
הרב אומר שצריך... אחד מהשלבים שאדם הולך להתפלל, כל שכן שהוא מתפלל עם כוונות, אז הוא צריך קודם כל להיות ראוי, כמו שכבודו אמר. אז הרב הכין את כל אדם שמתפלל, הוא הכין את עצמו בכך שהוא מכין את עצמו בכך שהוא צריך להיות אני. תפילה לעני, נכון? הוא צריך לעשות את עצמו אני, ואני, הגברה בן דרים שמחזרת אומרת שאני חשוב כמת, ואז מתכפרים עוונותיו. מקבל עצמי את אני. עכשיו לא כל אחד יודע ויכול לעשות את עצמו אני. אז מה הוא עושה? אז הוא מקבל על עצמו דלת מיטות בדין. יותר טוב מלהיות אני. מת. עכשיו אתה ככה, דלת מיטות בדין, ואז הוא כמו חדש, רב אומר. אפילו, אחרי רב אומר שמה, אפילו ירשי עד להפליק, אם הוא מקבל דלת מיטות בדין על עצמו, כמו מצייר, איך סוכלים, איך סוכלים אותו, איך הורגים אותו, איך חנקים, אז הוא נעשה בריאה חדשה.
בקרית שמה.
אז יש שלבים כדי להיות כלי קיבול. הרב גם מטפל בסוגיה הזאת. איך אדם, הוא מכין את עצמו להיות כלי קיבול כדי שתתקבל תפילתו, וגם כבודו מכיר את הכוונות של המרכבה שהרב סיבר בשער רוח הקודש, שגם כן זה סוג של הכנה, לכן הרשש והציווי הרב סידר אותו לפני כל חלק של תפילה, לפני הקורבנות יש כבר מרכבה, לפני הברוך שאמר, לפני היוצר וגם לפני המידה. אז יש שלבים להכין את עצמו ואליי, אז הכל הרב יתפל בזאת. יפה. עכשיו, מצאתי כתוב בספרי המקובלים, עוד דבר הרב אומר פה, שהוא מצא כתוב בספרי המקובלים, שזה כתוב בספר הקנה, שרבי נחוניה בן הקנה, ובכמה ספרים, שאומר שם זה הקדוש בשומע תפילה, את השם הזה, אם הוא אומר אותו בשומע תפילה, ונראה שעדיף, או שכוונת הרב גם הייתה ככה, לא שהוא יוציא אותו בפיו, אלא שהוא יהרהר בו. כי הרב כותב, אומר, שם זה הקדוש בשומע תפילה שאין תפילתו חוזרת ריקה. זאת אומרת שמובטח לו שהתפילה הזאת יתקבל. לא בטוח שזה יתקבל מזומן, באותו יום. יכול להיות שיענו לתפילתו, אבל זה ייקח זמן, או שזה יהיה לזה השלכה אחרת, אבל התפילה הזאת לא תשוב ריקה. ולא כתבתי ניקוד אלפבטות וניקוד השמות, זאת אומרת, השם הזה שאני הולך להגיד, הוא כן מנוקד, יש לו ניקוד ידוע. הוא אומר הרב, לא כתבתי את הניקוד לפי שאין איתנו יודע עד מה. עד ישקיף ויראה השם משמיים. ונראה לי, אני יודעתי חיים כי הוא שם זה. השם הזה, כי ראשי תיבותיו, זה ראשי תיבות אחד, ראש אחדותו, ראש יחוד תמורתו אחד. זה ראשי תיבות שנתנו מקובלים כדי לזכור את השם הזה. אז השם הזה, מי שמזכיר אותו ושומע תפילה, אז נעשה את בקשתו, והניקוד שלו כתוב בספר הקנה, שם יש ניקוד לשם הזה, ועל זה כיוון הרב, שהוא אמר פה שלא רציתי להזכיר את הניקוד, כי ייתכן שהניקוד שמה בטעות, או שבכוונה החליפו את הניקוד, השתנו ההנהגות, יכול להיות כי הניקוד פועל פעולה הרבה יותר חזקה. אתה יכול לכוון שם בלי ניקוד, הנה עובדה שהשם הזה מנוקד, והרב ישמית, את הניקוד, ואמר לך שאפילו שאתה מכוון את השם הזה בלי ניקוד, בכל זאת אין תפילתו חוזרת ריקה. כל שכן, אם הוא היה מכוון את זה עם ניקוד, אלא שהרב לא רוצה לסמוך על העניין של ניקוד השם שנזכר ושמה בספר הקנה.
איך לכוון אותו בלי ניקוד? כאילו איך לבטא את זה? רק מסתכל על זה?
כן, הוא מסתכל עליו ומכוון אותו, אות באות. זה הפסוק הזה. אחד ראש אחדותו, ראש יחוד, זה לא פסוק, אבל זה צירוף מילים. אין פסוק כזה. נכון? כוונה שמות הקודש, הרב אומר פה, באלף, רש ואלף, בשם הזה, הוא לא רצה לנקד אותו.
אין בית,
אין בית. כן, רק בית, כוונה כל האותיות. כמו אלף בית, כמו שאומר.
למה אומר, נראה לי, אני יודע,
כן.
הרב
בספר הקנה נראה להם נזהר. כן, כי הרב הוא נזהר מאוד, הוא לא רצה ש... כנראה שהוא רצה שכמה שפחות ידעו שהוא ילקח את זה משם, כי שם זה מופיע עם ניקוד. כנראה שהוא לא רצה שיותר מדי יעמיקו בסדר בשם השם. למשל, תראו, בהגאות וביאורים, באות א', כתוב למטה, בהגאות וביאורים, עיין בפרדס להרמק. ספר הפרדס הידוע של הרמק, זה בשער כ' א', בשער השמות, שם אין שער השמות, שם יש שער פרטי השמות. ברמק, בשער כ' א', שם יש שתי דפים שלמים רק על השם הזה. שם העריך הרב, הרב הרמק, הרי משה קורדובר, רב השלום, העריך שם, הוא אומר, פרוש ארוך על זה השם. שם יש עריכות גדולה על השם הזה, דברים מעניינים.
אבל השם מלאך?
מה?
השם מלאך?
כן, זה מלאך, כל השמות מלאכים. כל השמות הקודש, הם שליחים של בורא עולם. הם שליחים, לכן הם נקראים מלאכים. לכן הרב הוא לא רוצה כל כך לסמוך על הניקוד, וגם אתם יודעים, פעם לא היה דפוס. בדפוס זה נשאר קבוע, אתה, יש לך... איך קוראים לזה? טנץ, טנץ. אתה קובע באופן קבוע, וזה בלי טעויות. אבל מרוב כל העתקות, כתב יד זה בעיה, זה משתנה פתאום, ופתאום נחסר, פתאום עוד נקודה אחת חסר יותר. זה בעיה חמורה. לכן, הרב אומר, אפשר לכוון אותו גם מכאן, יש ראיה שאפשר לכוון את השם. אם אדם הוא מסתפק באיזה ניקוד, הוא יכול לכוון אותו בלי ניקוד. גם פועל.
סתם, והקדש מרוב מסתם.
כן. השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. ולמדנו שיש אפשרות לכוון שם קדוש עם ניקוד, ויש אפשרות לכוון בלי ניקוד, אבל עם ניקוד זה יותר חזק. כי כמו שאנחנו תמיד לומדים גם באוצרות וגם בעץ חיים, שהניקוד זה החיות של הספירה, של האות. האות זה כלי, זה גוף בלי נשמה. מתי הנשמה נכנסת? פתאי שאתה מנקד את האות. אז יש לה משמעות. קמץ, פתח, צירה. אז יש לזה משמעות, זה הנשמתה שלו, אבל בכל זאת הרב מודיע פה שאפשר לכוון אותו בלי אותיות, ובכל זאת אין תפילתו חוזרת ריקה. אז זה חידוש חשוב, כי יש הרבה פעמים, אתה לומד למשל ייחודים, כל מיני דברים בשער רוח הקודש, ובכל מיני מקומות אחרים, שער המצוות. יש הרבה לפעמים, כמו נוסחות יש לך על ניקוד אחד, על שם. יש אומרים ככה, נוסחה אחרת ככה, אתה לא יודע מה לעשות. אתה מפחד לכוון בניקוד הזה או הזה. אז אתה מחפש בלי ניקוד. וגם מועיל.
אומרים בבוקר, בתפילה, כמו שתיקן אברהם, אני יודע מה הוא תיקן?
על דעתו, על דעת יותם בן עוזיהו.
זאת הטענה שאנחנו לא צורקים עם התקיעות הולד הכי יפות. אז הוא מסתדר לנו.
השם לא ינעזור להורכים את זה. עוד, הקדמה אחת בעניין צרות המשיח. צריך לדעת מה שאמרו חז"ל, שזה בסנהדרין צדיק ז' עמוד ב', כמו שכתב הרב שמן ששון בחלק ג', וגם העתיק אותו פה הגאות וביאורים. תמיד אנחנו אומרים שבהגאות וביאורים לפעמים הוא מביא הגאות או שמועות, והוא לא כותב שזה מהשמן ששון, אבל לפני שלומדים הגאות וביאורים צריך ללמוד שמן ששון ולראות שהרבה מקומות שהגאות וביאורים לא ציין על השמן ששון, אבל בכל זאת המקור שהוא דלה אותו ממנו זה השמן ששון. אז זה מה שעשינו בעניין ההגאה הזאת. וסנהדרין, הגמרא אומרת שם, די לו להקדוש ברוך הוא באבלו, שהוא כל כך מצטער על הצער שסובלים עם ישראל, ודי להם לישראל באבלם. מה הכוונה? הכוונה היא שהרי כתוב שאין ישראל נגאלים, שם זה מאמרים של ביאת המשיח, סנהדרין צדיק ז', צדיק ח', שם זה מאמרים של ביאת המשיח. אז הגמרא אומרת שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אז כנגד זה הגמרא אומר, מודיעה, יש מן דאמר אומר, לא, די להם לישראל באבלם. מספיק מה שעברו עם ישראל כל השנים, כל הרדיפות, כל הצרות, כל הגלויות שעברו והגזרות הקשות, זה מספיק בשביל לבוא לגאול אותם. זאת אומרת שזה באיזשהו שלב שהקדוש ברוך הוא יחליט, כיוון שהם לא עשו תשובה כראוי, אז צריך חס ושלום להביא משהו נורא והיום, אז הקדוש ברוך הוא נזכר בכל הצער הזה. אומרת הגמרא, האבל הזה, שעם ישראל כל הזמן בצער, בדוחק ובצער, זה יועיל להם, אפילו אם לא יהיה תשובה, יגאלו בעזרת השם. ובאמר זה יובן בהקדמה אחת, והוא קודם דור המבול ודור הפלגה, היה הקדוש ברוך הוא משפיע שפע נשמותיו הקדושות, 60 ריבו נשמות קדושות, עד שדור המבול קיגלו כל כך, שבחר השם יתברך לחלותם. למה הוא בחר לחלותם? כדי לצרוף אותם בנוח ובבניו, כמו שנבאר אחר כך. הרב הוא לא ביאר אחר כך איך היה הצירוף בנוח ובבניו, הוא לא ביאר באף מקום, הוא רק כמו שנבאר אחר כך הוא לא ביאר באף מקום, אבל המובן מכך שכיוון שנוח ובניו הם היחידים שנשארו אחרי המבול, אז סביר להניח שכל הנשמות שהקדוש ברוך הוא רצה לצרף ולהחזיר אותם בגלגול, כולם באו בנוח ובבניו. זאת אומרת שנוח ובניו היו נשמות מאוד כלליות, כוללות, כל נשמה שם, כוללות מיליונים של נשמות, זה היה יכול להיות, כי הקדוש ברוך הוא חילה את כל העולם. זה מה שמתכוון הרב.
באו בצאצאים שלו הכוונה, או בואו בעצמם נשמה?
בנוח ובבניו, וממילא גם כן בשאר הצאצאים.
נתעברו בו, וגם בצאצאיו?
בדיוק. יכול להיות שהם לא רק נתעברו, יכול להיות שהם גם אפילו נתגלגלו.
זה דומה לאדם
שחי,
יכול להתגלגל בו מישהו?
בטח, גלגול כפול, יכול להיות. יכול להיות.
האם חיותו מתגלגל בו מישהו?
ודאי שכן.
אני אומר שזה דומה לאדם הראשון שהיו כל הנשמות בו, מילו בהם, או...
מהאדם הראשון התחיל. אדם הראשון התחיל. ואחר כך היה קין והבל, והתאומות. ככה נפוץ הארץ. אז כל הנשמות באו בהם. עכשיו חוץ מזה היה גם נשמות חדשות. חוץ מזה, שנוח המשיך. אז כל הנשמות האלה, הקדוש ברוך הוא חילה את הגופות. מה עם הנשמות האלה? צריך עכשיו לעשות להם תיקון. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? להחזיר אותם חזרה בנוח ובניו. ובצאצאים שלהם. לא? אומר הרב, וכן בדור הפלגה, היו גם כן שפע הנשמות הקדושות על דרך הכולל, עד שפגמו באבון המגדל, וחלקם הקדוש ברוך הוא 70 שרים, הוא בירר לישראל, לא, כבר הוא בחר את עם ישראל בתור העם הנבחר אליו, שהם יקיימו את התורה והמצוות, שנאמר כי חלק השם עמו. וכשישראל נכנסו לארץ, והיו 60 ריבון נשמות קדושות, דור אחר דור, ופגמו גם כן באבון עבודה זרה שפיכות דמים, גילוי עריות וכיוצא, והיה משלח להם את נביאיו להוכיח, לראות אם יחזרו בתשובה, כדי שלא יהיה צורך לעשות צירוף הצריך לנשמתם, כמו חרב ורעב, שכל זה צירוף. כמובן זה מירוך של אבונות. כשהאבונות גברו, ולא רצו לחזור בתשובה, וראה בחוכמתו שצריך לעשות להם צירוף כולל, מפני שכבר לא יועיל להם להמית אותם במיטה כדרך בני אדם, ושיחזרו בגלגול. כי האבונות גברו, כמו בדור המבול, ואז נחרב הבית. מה הוא מתכוון פה? מה הוא רוצה להגיד?
אלה נשמות האלה שנהרגו
במבול,
אלה עם ישראל?
עם ישראל נכנסו בהם, גלגלו בהם נשמות מדור המבול, בוודאי. זה הטעם שעם ישראל עבדו מאוד קשה במצרים. ככה הרב גם כותב לקמה בדרושי פסח. תכף הרב יבהר עוד, אבל מה הרב רוצה להגיד פה? עוד פעם נחזור רגע, כי יש פה עומק אדיר. הרב הוא כותב ככה. אומר הרב, וכן בדור הפלגה היו גם כן שפע הנשמות הקדושות הדרך הכולל עד שפגמו באבון המגדל וחלקם זה שוכל 70 שרים עכשיו הוא בירר לישראל לו שנאמר כי חלק השם עמו החלק שהשם בחר זה עמו הכוונה זה עם ישראל הם נבחרו להיות העם הנבחר כשישראל נכנסו לארץ והיו 60 ריבון נשמות קדושות דור אחר דור ופגמו ורולה, והיה משלח להם את נביאיו להוכיח לראות אם יחזרו בתשופה. כל הנביאים זה דברי תוכחה. הגמרא אומרת שאם לא עם ישראל, רבי נדרים, הגמרא אומרת שאם לא היו ישראל חוטאים, אז היה להם בתנ"ך רק ספר יהושע, שזה שבח לארץ ישראל, כמובן חמישה תורה. רבי נדרים דווקא. שהיה להם רק את ה... ספר יהושע ששובח ארץ ישראל, כי בתנ"ך יש כ"ד ספרים, 24 ספרים יש. כל הספרים הגמרא אומרת, על זה נאמר, איך כתוב, כי ברוב כעס, רוב חוכמה, ברוב כעס רוב חוכמה, שם כתוב, שלמה אומר שכיוון שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא יותר מדי העם ישראל, אז הוא צריך לשלוח להם הרבה דברי חוכמה של הנביאים. כל הנביאים הם דברי תוכחה. הקדוש ברוך הוא שלח אותם, לראות אם יחזרו בתשובה, כדי שלא יהיה צורך לעשות צירוף הצריך לנשמתם. בעצם הצירוף הזה שהיצר זה לא היה להם. זה צירוף גם כן שהיה, בוא נאמר, לא רק להם, זה היה צירוף שצריך גם כן על הדורות שעברו. וזה יש יסוד עצום מדברי הרב, רבנו הראשי מביא את זה ברחובות ענד אף זין עמוד ב', שתמיד כל דור שעובר, הרי אין לך דור שאין בו עבירות. אין לך דבר כזה. כיוון שנפסק להלכה, שאין ייסורים בלא עוון, ואין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. וגם כתוב במדרש שאין לך אדם שאין לו ייסורים. ככה כתוב במדרש בראשית רבה. אין לך אדם שאין לו ייסורים. נמצא שאף דור לא מצליח לצאת ידי חובה. שהרי כל עוון שנעשה, מה זה גורם? זה גורם שהקדושה תישאר במקום שהיא לא צריכה להיות באותו רגע. כמו שתמיד אנחנו מסבירים את העניין של עמידה בניסיון, שאדם מקיים את התורה והמצוות, אז ברגע שהוא עומד בניסיון, אז הוא מפריד את הטוב מהרע, מחזיר את הטוב לשורשו העליון, וזהו שכרו. אם הוא לא עמד בניסיון והוא עשה עבירה, עבר על התורה והמצוות, אז מה זה גורם? שהטוב נשאר מחובר עם הרע, באותו רגע שהוא כבר צריך להיות נפרד ממנו ועולה. עכשיו, מה הוא גרם? להשליט את הכוח של הסדרה אחרה, נתן לה עוד חיות, יותר מכדי חיותה. כי עכשיו היא כבר הייתה צריכה למות. אז זה יהיה עונשו. עכשיו, כיוון שאף דור ודור לא מספיק לקיים את כל התורה והמצוות, שהרי היה כבר במשיח, צדקנו. אז מה קורה? הדור שבא אחר כך, הוא נושא על עצמו גם את העול של עצמו, של אותו דור שלא מצליח לעמוד בזה, וגם את הדור הקודם לו. אז אם כן, הדורות ככל שמתרחקים, ככל שהדורות מתרחקים ממתן תורה או כל שכן מחורבן הבית, ככל שהדורות מתקרבים לימות המשיח, אז הצרות יותר, נהיים יותר גדולות.
תתקרב.
מה שהדבר אומר בסוף סוטה. אין יום שאין לו כללה מרובה מחברו. למה זה? כמו שאמרנו, שזה כוח המציאות, שאפילו שהדור שלנו ביחס יפתח בדורו כשמואל בדורו, שהדור שלנו נניח שהוא ביחס לדור של התנאים, לכאורה הוא דור נחות הרבה יותר, ביראה, באיכות של תורה, ודאי, כי זה עבר 2000 שנה אחרי, בוודאי שכן. אבל הבעיה היא שאנחנו צריכים לקחת את החסרונות שלהם, כל הכוונה של אותו דור, כל הדורות שעברו, מה שלא הספיקו לתקן עד עכשיו, הדור שלנו צריך לקחת גם כן על עצמנו. אנחנו קרובים מתמיד לתקופת המשיח. אז זה דבר נורא והיום, אז צריך לקחת איסורים של כמה דורות אחורה. זה נקרא צירוף שחוזר ונאור, שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות לנשמות האלה. אז אומר הרב, כשהעוונות גברו ולא רצו לחזור בתשובה, וראה, הכוח התשובה, הזכרנו בשיעורים שעברו, שהכוח התשובה זה המצווה היחידה, שיכולה לעקור למפרע את החיסרון הזה. אם אדם עכשיו לא עבד בניסיון, והוא לא הפריד את הטוב מהרע, לכאורה מי אבו בהפריד, הרי הניסיון הזה כבר לא יחזור. אחר כך יהיה לו ניסיון אחר. למחרת יהיה לו ניסיון אחר. המחורתיים יהיה ניסיון אחר. מי יברר את הטוב מהרע? רק כוח התשובה. או ייסורים, כמו שכותב תורת חכם דפיין ו. או תורה, או תשובה, או ייסורים. כשאדם עושה תשובה, הוא עוקר למפרע את כל מה שלא התברר. אז הם לא רצו לחזור בתשובה.
לא רוצה תיקון.
זה התשובה.
התיקון. תשובה
זה נכון, אבל איזה תשובה? חלק מהתשובה. תשובה זה ראשי תיבות הרב אומר שהרוח הקודש, תענית, שק ואפר, בכי אספן, מה נעשה? תשובה קומפלט זה.
מה שרם, מה שרם, מה שרם, מה שרם,
מאה אחוז, ודאי שזה. ודאי שזה. אבל הגמרא בעצמה אמרה במה פעיבל פה, אתה מכיר את הגמרא, שאם הוא עבר הלא תעשה, אז ייסורים קצת ימרקו אותו, יום הכיפורים ינמור לו את ה... וגם כל שכן אם הוא עבר על קריטות ומיטות בית דין, יבוא עליו ייסורים. וחילול השם מה יהיה? חילול השם לא יועיל לו, הוא יסבול מזה עד יום מיטתו, ויום המיטה יחפר לו. אלא אם כן הוא הזמין על עצמו. בטח שכן, אם אדם עשה חילול השם, עכשיו אחד עשה חילול השם. הגמרא אומרת, לא מתכפר לא עד שימות. אם יכופר העוון הזה לכם אתם מותון. שאמרת שאת לא מתכפר לא עד שימות, וכולם מתים, גם מי שלא עשה חילול השם מת. כמו שאומרת הגמרא, ברוכות י' ז', סוף אדם למיטה. יש מישהו שיכול להינצל מהמיטה? המיטה זה טוב מאוד, הגמרא אומרת, המדרש אומר. זה לא צריך לפחד מהמיטה, זה לא נורא כל כך. אבל אם אנחנו אומרים שסוף אדם למיטה, אז מה הפשט של הגמרא? אם אתה חילול השם, לא איסורים יעזרו לו, ולא יום הכיפורים, רק יום המיטה. כל אחד מת, גם מי שלא חילל את השם. גם מי שעשה קידוש השם ימות. אז מה הפשט בחז"ל? הפשט הוא שהוא צריך לסבול מזה איסורים, חוץ מהיסורים, נגיד שעכשיו הוא שלם, הוא לא צריך לבוא עליו איסורים, ביום הכיפורים חיפר לו הכל, אבל יש לו, היה לו אבון של חילול השם, אז כל הכבוד לו שהוא עשה תשובה, ואיסורים באו עליו יום הכיפורים, עבר ביום הכיפורים, אבל הוא יהיה חייב לסבול על החילול השם הזה עד יום מותו. זה העומק בחז"ל. אבל הוא יכול לנצל מזה. מה שכתוב רבנו יונה, שהוא עושה מידה כנגד כל מידה, טוב שהקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, אז הוא יעשה קידוש השם. תקריא את השם שמיים, ועזרת השם יכופר לו. משתבח שמו. נו, זה טוב מאוד. אז כל יהודי שמתחזק בתורה ומצוות, והוא הולך ברחוב, ורואים אותו שהוא שייך למחנה שומרי, תורה ומצוות, זה קידוש השם. בטח שזה קידוש השם. יש קידוש השם במדרגות יותר גבוהות, הנה חינמי. אבל זה גם קידוש השם. למה לא? טוב. והיה משלח להם נביאיו להוכיח לראות אם יחזרו בתשובה כדי שלא יצטרך לעשות צירוף, אז צריך להשמטה שזה האיסורים. חרב ורעב בר מינן. כשעוונות גברו ולא רצו לחזור בתשובה, וראה בחוכמתו שצריך לעשות להם צירוף כולל, מפני שכבר לא יועיל להם להמית אותם במיטה כדרך בני אדם, ושיחזרו בגלגול. למה? כי העוונות גברו כמו שאמרנו, המעציל אומר, אם אני אחזיר אותם בגלגול, הם ימשיכו לעשות עוד עבירות. אז יהיה להם חבילות, 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 לא יועיל להם שום דבר. כן, בדיוק. אומרים מסגודל, לוקחים עוד הלוואה ועוד הלוואה, והוא לא מצליח לסגור את ההלוואה הזאת. מה אני אחזיר אותם בגלגול? מה זה יעזור? צירוף כולל הכוונה שהוא צריך לתקן את כל הנשמות האלה שהיו גם לדור הזה וגם שהדור שעבר. זה כולל, צירוף כולל של כל הנשמות. ואם תאמר, אז אומר הרב ואז נחרב הבית. ומי שחרב בית המקדש, לא יבעבו, אז הצרות הלכו וגברו. ואם תאמר, הרי אותם שעבדו עבודה זרה בדור אחר, או אותם שהמיתו לזכריה במקדש, לא קיבלו עונשם שכבר מתו. אומר הרב, לא, זה אינו. שהקדוש ברוך הוא המיתם כדי לגלגלם, ואותם עצמם שעבדו עבודה זרה בדור אחר, או שהמיתו לזכריה, הם עצמם באו בגלגול לקבל עונשם בחורבן הבית. וכל אחד קיבל עונשו כפי מה שחטא. יש שנהנה בעבירה מעט, להרג בצער היותר נקל שאפשר, וימות תכף. ויש שנהנה הרבה, ובעל בעילות הרבה או כדומה. הנה לאיש הזה ידקרו ויחיה ימי מספר, ברעב ובחוסר כל. ויראה את בניו שחוטים לעיניו חס ושלום כמו צדקיהו. הכל במידה ומשקל, כדי למרק כל אחד כפי מה שחטא. זאת אומרת, זה לא חייב להיות קשור דווקא לחטא שהוא חטא באותו דור. יכול להיות שזה משהו חשבונות שעברו, דברים מאוד עמוקים.
זה חסד, נכון? זה חסד שמביא אותו לפה, זה לא בנצחי.
האדם שבאים על הצרות, הוא מסתכל על האינטרס של עצמו. הוא לא מסתכל כביכול על האינטרס של הקדוש ברוך הוא. בגלל זה קשה לו. אם אדם יודע שכל מה שנעשה בעולם זה כדי שהכל יחזור להיות אינסוף, כמו שהרב כותב עץ חיים בהתחלה בדף י"א, התחלת עץ חיים. אם הוא יודע שהכל זה כדי להחזיר אותו להיות אינסוף, אז הכל בעצם זה תיקון שאין הבדל בין טוב לרע. הטוב, מי שעושה את הטוב ורע זה ה... אדם עצמו, איך שהוא מסתכל על זה. אז אם כן, זה לא אומר. ואותם בני ישראל שנשארו מן החורבן, היה כור ומצרף, שם יש גמרא בסוף סוטה. מה אומרת שמה? מי בז ליום קטנות? נביא זכריה אומר. אז הגמרא מסבירה, אלו רשעי בני, רשעי עם ישראל, יש בתוך עם ישראל אנשים שהפליאו להרשיע, כל כך עשו פשעים חמורים עד שאיבדו את עולמם. אבל מה קרה להם? לפני שהם הגיעו לעולם הבא, אז הם איבדו איזה ילד או בת, בן או בת, לא עליכם, וקברו אותם בחייהם. אז באים הבנים והבנות האלה, מהשמיים, אומרים לקדוש ברוך הוא, ראש העולם, לא די שעשית להם את ככה, אז אתה רוצה עוד לאבד את עולמם, ואז כביכול בטענה הזאת הם מפייסים את הקדוש ברוך הוא, ואז הם זוכים לחיי העולם הבא. זאת אומרת, הדבר הכי קרוע, הכי נורא והיום, זה הדבר שיכול להשמש בשביל הפושעים האלה רווח והצלה הכי גדול. אז אתה רואה עומק הנהגה שאתה לא יכול לשאר את זה בשכל רגיל. כשאתה מסתכל על זה בהווה, אתה לא רואה דברים כאלה.
אבל תלוי איך הם קיבלו את זה.
יכול להיות, יכול להיות. ואותם בני ישראל שנשארו מן החורבן היקור מצרף להביא כל אותם הנשמות שנהרגו, ולכך בימי גלות בבל ובית שני, היו פרים ורבים הרבה, כידוע, הגמרא בגיטין, שם בסוגיות של החורבן, תסמון ומון זין, שם מבואר שבארץ ישראל הוא מיליונים, מאות מיליונים של יהודים, ממן דאמה. אז זה הפשט. כל הקטע הזה, זה לא מערב. מדיבורה מתחיל הקדמה אחת בעניין צרות המשיח. עד כאן, איפה שכתוב עין כף, כתב פה באות ג' נלעד שזהו מכתיבת הרמק. אתם רואים את זה? זה גם לשון הרב שמן ססמון. בספר הכוונות, הדפוס לפני כן, כתוב, מה שכתוב פה באות ג' נלעד שזהו מכתיבת הרמק, זה היה בתוך הקטע. הרי יש בשאר הכוונות פה את הקטע, כל הקטע זה מה שקראנו עכשיו, על צרות המשיח, שכתוב פה עד כאן, פה היה כתוב נראה שזהו מהרמק. זאת אומרת, הרב חיים ויטל בעצמו כותב שזהו מהרמק. זאת אומרת, זה לא מהארי. או שהרב שמואל ויטל כתב את זה באגובי, יש כמה מקומות שבאגות וביאורים, הוא לקח כמה קטעים והוריד אותם לשוליים. ולפעמים, בטעות, זה יכול לשבש את ההבנה של דברי הרב. אבל כל פנים, הקטע הזה ידוע, שזה לא מהארי. כל פנים, זה אותו ראש, כמו שלומדים פה, רואים, זה תורת הגלגול, זה דברים שהרב גם מזכיר אותם, בשער הגלגולים, כמה קומות. אבל הקטע הזה הוא מהרמק, וככה כותב גם השם ססון, כמו שהזכרנו, בחלק ג' שלו, בשער הכוונות. אז כל זה מרבי משה כבר דוברו. עוד, אומר הרב, אסור לאדם להתפלל תפילתו בעיצבון. זאת אומרת, אדם צריך לדאוג לעשות כל תצדקה, כל התחבורות שבעולם, כדי שלפני שהוא נכנס לתפילה, הוא צריך להיות שמח. ואם נעשה כך, אם הוא מתפלל בעיצבון, אין נפשו יכולה לקבל האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. עד כדי כך. זאת אומרת, שתחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, מה זה עבודת השם? עבודה? כן, זה כבר בתענית הסבית אומרת שעבודה זה תפילה. עבודה שבלב. יפה. זה הפשט. אז כמה זה חשוב העניין הזה של עבודה על השמחה.
גם לפני זה אמרנו שצריך
לשפוך את זה שלו. יפה, נערה מרגיש בזה, נכון.
אז מה, אתה אומר מצד אחד לא בעצם. איך זה בשמחה
לשפוך
את כל
הצרות
שלו בשמחה?
רק שנייה, הנה הרב אומר, אמנה בעת שמתוודע וידוע מפרט חטאיו, אז טוב להתעצב בלבד. הוא ראה את כבודו ברוח הקודש, הוא ראה.
זה חטאיו, אני לא אומר חטאיו.
לא נורא, זה עשו דבר. כל הנחלים הולכים אליה ברגע שהאדם הוא שופך את צערו. ודאי שהוא עצוב באותו רגע, הוא נזכר בזה. לא מדובר על זה, אבל ברגע שהוא גומר לשפוך את ליבו, בצערו, בצרות או בדברים שמעיקים עליו, אז הוא חוזר לבקש מהשם כל מה שהוא צריך, או שהוא מודה להשם, רצה, מודים אנחנו לך, את זה צריך לשכוח ולעשות את זה בשמחה. אז זה מה שאומר פה הרב, אז טוב להתעצב בלבד. מתי? מתי שהוא מתוודא את הוידוי, מפרט את חטאה, ואחר כך הוא רוצה לבקש איזו בקשה, יכול להיות עצוב. אבל בשאר התפילה נמשך לו נזק נפלא גדול, על ידי עצבותו. דבר נורא והיום אז. אז כמה צריך להיזהר שלפחות בתפילה, השתדל להיות שמח. אבל צריך להראות לפניו, התברך, הכנעה גדולה בהמה ויראה. אמנם תהיה בשמחה יתרה וגדולה בכל האפשר, כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה יתרה. ואם ישמשו בעצבות, עבודתו נמאסת לפניו. תאר לך שאיזה מלך אחד שיש לו איזה עבד. כל הזמן העבד פרצוף תשעה באב לעליכם. אז המלך ייתן לו בוקס אחד, יעיף אותו. יגיד לו, די, מה, אני, מה אתה עושה לי פנים? מה, אתה נראה כאילו שאתה לא רוצה... כן, זה כמו שהיה, הגמרא אומרת, כמו שהיה עם... נכון, נחמיה, במלך פרס, שאמר לו, שבא אליו בן פנים עצובות, הוא רצה להרוג אותו. אמר לו, לא, אדוני המלך, זה לא בגללך, זה בגלל שהעם שלי נתונים בצער, וכו' כמו שהגמרא מספרת. כן, נכון, זה עוד ראש השנה. אז זהו. זה המשל בעצם, שהוא אדם עצוב, הוא עובד את השם. אז הקדוש ברוך הוא כביכול מסתכל על זה כאילו שאתה לא עובד אותי בגלל שאתה... אין לך ברירה כזה בעל כורחך, זה לא טוב.
אז הבכי שאומרים בכיפור חייו, שכן יגרום, מהבכי שלו, מתוך שהוא יזכיר לעצמו את
העבירות... להצטער, הוא בוכה בגלל שהוא מפטר לך. כן, הוא לא בגלל שהוא עצוב כל כך בעבודת השם, הוא עצוב שהוא עבר על רצונו יתברך, שהוא לא הצליח לקוף את יצרו. ואם ישתמשו בעצמו, אמרנו את זה, וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר זה. עד כדי כך. זאת אומרת, אדם קשה יהיה לו להגיע למדרגות גדולות בעבודת השם, להשגות, אם הוא לא יהיה שמח. ומאוד חשוב. יפה, נכון? תחיה רוח יעקב. בין בעת תפילתו ובין כשעושה איזה מצווה משאר המצוות, כמו שאמרו בגמרא, ברכות למד, מהאוד אהבה כבדה חטובה, היה אחד שמח יותר מדי. אמר, תפילין כמה נחנה, אני שמח שאני מניח תפילין. הפשט של הגמרא זה לא ככה. הפשט של הגמרא, אמרו לו, עבדו את השם בשמחה, בגילו ברעדה. אמר לו, כן, אבל כיוון שתפילין כמה נחנה, אז אמת רבי עליי. אז אני לא אבוא חס שלום להיראות שאדם ש... מה הכוונה שהוא כבדה טובה? הוא היה מתפקע מצחוק. הגמרא אומר שאסור להתפקע מצחוק שחרב את מקדש. הגמרא אומר מתפקע מצחוק. הגמרא אומר אסור שימלא שחוק פיו. נכון? מה זה שאדם ימלא שחוק פיו? שהוא מתפקע מצחוק, זה אפשר. כשהוא פותח את הפה שלו בצורה כזאת, זה נראה כמו פריקת עול. לכן אסור. עכשיו, אז הוא ראה אותו ככה צוחק כל כך. אז הוא אמר לו, מה זה? איפה העירה? אמר לו, תפילין כמה נחמה. אבל הרב מפרש אחרת את זה. הרב מפרש שאני שמח כל כך, כן, שאני מניח תפילין.
זה יגרום ליראה.
כן, תפילין, זה שמו ש... שמה דמרח הלך.
אפשר להגיד, הנה חינמי, זה...
כן,
נכון. אתה לא בגלל תפילין, ועדיין יש בגלל שמיים, כי בגלל תפילין לא
בגלל משהו. יפה, וגם הוא כזה... היה שמח מאוד. מאוד, כן, 70 פנים לתורה. ואל תבוז לעניין זה. כי שכרו גדול מאוד, זאת אומרת, השמחה דבר עצום מאוד, דבר עצום ביותר. קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, מפרשת העקדה ואילך, לא מעודו, אומר לך, עודו בשבע. כבר נותנים לך את האישור לדלג. כן? אומר הרב מפרשת העקדה, צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך. הרב לקמן יסביר לנו את גודל המעלה של העקידה, של המשניות, של איזו מקומה, של הכתובת, כל הדברים הרב יגיד, איזה דברים עצומים הם עושים בכוח של התיקון של התפילה. זאת אומרת, כמה האדם יכול להרוויח טובה מזה שהוא מקפיד על השלמות של התפילה. צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו. כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, בטוחה לעלות למעלה ולעשות פרי, בפרט אהבת החברים, העוסקים בתורה ביחד. צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאילו הוא איבר אחד מן החברים שלו. זה דבר מאוד עצום. כל התיקון של העולמות כלול בעניין הזה. הרי ידוע שהאדם הוא בעצם העתק של כל מה שנעשה בעולמות העליונים. כמו שהרב רומז את זה בשער הגלגולים, בעניין של אדם הראשון, הרב נוקט שם מספרים, כמה נשמות פרחו ממנו בזערה הילאה, כמה נשמות נשארו, כמה נשמות... זה ממש דומה לעניין הזה של אורות הוודו, של אורות הרפח וכלים, הכל זה ממש כדמיון העולמות העליונים. גם בעניין של התיקון, הרי ידוע שבעניין של התיקון נכללו העולמות והתקשרו אחד עם השני. כידוע מדברי הרב בשער פירושי אביה בעניין של ההתקללות, שמשם לקח רבנו הרש"י תורה שלמה, עניין של ההתקללות. נגיד דוגמה אחת למשל, הכתר יש לו 10 ספירות, נגיד יש לו חוכמה, וחוכמה גם כן יש לה 10 ספירות, כתר, חוכמה, כתר, יש לו גם כתר, חוכמה. אז כשנתקנו העולמות, זה היה לפני התיקון, כשנתקנו העולמות, הכתר של החוכמה עבר להיות חוכמה של כתר, והחוכמה של כתר עבר להיות כתר של חוכמה. כל הספירות התחלפו, כולם החליפו מקום, חוץ מהכתר וכתר, שזה פרט שהוא קבוע אצלו. אתה לא יכול לאן תעביר אותו, כתר של כתר. אבל מה זה בעצם לכמן? כל הספירות והעולמות והפרצופים, כולם עברו מקום והתחלפו. וזה הסוד שאדם צריך לעזור לכל יהודי, וכל יהודי צריך לעזור לחברו, צריך לאהוב את כולם. זה הסוד בעצם של ההתקשרות, שאדם נותן לחברו, והחבר שלו גם כן נותן לו, הוא נותן לו, הוא נותן לו, שלי שלך, שלך שלך. כל העניין הזה של ההתקללות, זה הסוד של התיקון של העולמות, ולכן...
כל פעם ניסו לעשות עשרה,
רשבי, והרשב... טוב, כי זה מה שכתוב זו, הכנשתה חדה. אפילו כנשתה חדה זה כבר תיקון. זאת אומרת, כל כך זה דבר שהוא קשה לקיים אותו בכלל עם ישראל, את אהבת חינם, עד כדי כך שבזוהר כתוב, אפילו בכנשתה חדה, אם היה מצב כזה, הייתה כבר באה גאולה. אפילו 10 אנשים לבד. ולא סתם הגמרא, זה העומק בברכות למדל, שהילל אמר לו, לאותו גר שרצה להתגייר, מה שילמד אותו, כל התורה רגל אחת, מה ידסנה, הלך לחברך לתעביד. כן. שבת למדע, סליחה. מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה. ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כל זה עומק דברי חכמים, זה העומק של תיקון העולמות. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. זה העומק דברי הרב פה שהוא אומר, לא סתם דווקא הוא בחר את המצווה הזאת, שצריך לאהוב את כולם. הוא אומר הרב, ובפרט אם יש לאדם ידיעה והשגה לדעת ולהכיר לחברו בבחינת הנשמה. ואם יש איזה חבר, מהם בצרה, צריכים כולם לשתף עצמם בצערו, מחמת חולי ומחמת בנים חס ושלום. התפללו עליו, יכול מכל תפילותיו, צרכת דבריו, ושתף את חברו עמו. ומאוד הזהירה נימוריז על בעניין אהבת החברים שלנו של חברתם. כן, אז בזה עומק גם כן, בעניין הזה של שער גלגולים, הרב מבאר את זה יותר בעומק. פה הרב רומז בקצר אמיץ, בעניין הזה שכל נשמה היא כלולה מטוב ורע. ויש שם הרב אמר לו שיש סוגים של נשמות שהרב, אם הוא יתחבר אליהם, אז הוא ישאב מהם את הטוב, ואז הוא יגיע למדרגות הרבה יותר גדולות ממה שהוא עכשיו. אז העניין הזה שאדם הוא מקשר את עצמו, מסיג מזה הרבה תועלת גם כן עצמית. חוץ מזה שהוא מתקן בעולמות העליונים, כמו שאמרנו שסוד התיקון נעשה רשות יחיד. מרשות הרבים שכל אחד בפני עצמו נעשה שלושה קווים והתקללו והספירות ערבו והתחלפו ואז נהיה קישור בין כל הספירות והפרצופים והעולמות. זה הסוד של אהבת חינם, זה התיקון. לכן יבוא הגאולה עם אהבת חינם.
כתוב בזוהר שיש גם נשמות, יש מצפון כזה מהילד. אחד יתקרב לבנים הגדולים, כלומר
יכולת
של נשמות
שיכולים לגרור. כן, כן. לא, אז פה הרב אומר, בפרט אם הוא יודע, אנחנו לא יודעים, אין לנו אחד כמו רבנו הארי שמגלה לנו. בדיוק איזה נשמה צריך להתחבר אליהם.
אתה עושה מצד
אחד אחר. לא, אז אמרנו, יש דברים שאדם עושה באופן כללי מתוך תמימות, כמו שהרב אמר, אז השם אוהבים לטוב, לא אוהבים לטוב. לא יודע, שהקדוש ברוך הוא לא ישלח לרעה, זה מה שהגמרא רוצה להגיד. גם כאילו מסכת סוטה. בעניין של הסוגיה של המרגלים, אז הגמרא אומרת, וכי סלקה דעתך, וכי יעלה דעתך שהקדוש ברוך הוא שלח אותם בכוונה כדי להעניש אותם, והגמרא מעלימה את הסודות של העניין הזה שהם היו משורש יסוד אהבה ולא מיסוד אימה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ישלח אותם בשביל להכשיל אותם בכוונה. על המרגלים, הגמרא אומרת שמה הקדוש ברוך הוא ישלח אותם בשביל להביא כזאת גזירה על כל העם, על כל המרגלים, שהפך להם את היום הזה של תשעה באב. אז ודאי שאם אדם עושה בתמימות, אז הוא לא צד בזה שהוא חטא, שהוא קישר את עצמו למי שהוא לא היה צריך לקשר את עצמו. הוא עושה באופן כללי.
אבל זה מסתגר, משנה דור המדבר. אז כל אחד
דבר
יש לו את התפקיד שלו,
איך
זה מסתדר למה? אדם יכול לשנות ואז
לשנה
למעלה,
לבחת
השם שלו,
מאיפה
הוא בא, לעשות
דעבר. כן, זה מה שאמרנו, שעל ידי מושג של תפילה בצורה חזקה, אדם יכול לשנות גזירות. יכול להיות ששוח לשמות, הוא לא יכול לשנות.
יהושע למשל, גם היה כמוהם, כמו
המרגלים, לעשות דעבר,
או
יצא
גם
להיות איתם? לא, יהושע היה מסוד דימה. לכן הוא עצמו נשאר בחיים.
זה לא קשור לתפילה שלמה. זה נראה כאילו הכל
מלמעלה כבר מתנהל. לא, אז אמרנו שיש את הרובד החיצוני ואת הפנימי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה בצורה כזאת ש...
כביכול זה על ידינו, אבל לא פה זה לא על ידינו כלום.
נכון, אבל התכנות הוא, כמו שנקרא לזה ככה, שגם אם אדם הוא כבר שלם ובטוח במיליון אחוז, שזה לא ככה, כי כל האמרות של חז"ל, הכל מוכיח שזה דבר שכן אפשר לשנות, אפילו במקובלים, אבל גם אם הוא יגיע למסקנה כזאת, שהוא לא יכול לעשות שום דבר, אבל הוא בעצמו הוא לא יהיה מסוגל להגיד, לא, אני לא מתפלל מעכשיו, אני לא, הכל כבר משחק מחור, אני לא עושה כלום מעכשיו. אין, בנשמה שלו טבוע, הטבע הזה שהוא רוצה להתפלל לבורא עולם, והוא יגיד לו, ריבון, תעזור לי, אני יודע שכבר כתבת על זה לפני 6,000 שנה, אבל תעזור לי בכל זאת. אתה מבין?
זה דבר מתפילה, זאת אומרת, יהיה ככה וככה, אני מתפלל ככה וככה.
כן, זה לא ביחד. זה חיצוניות ופנימיות. קודם יודע שתמיד חיצוניות ופנימיות באים ביחד. זה חיצוניות, יש ספר של רבי צודק כהן מלובלין, הוא מטפל בכל החקירות האלה. יש ספר שהוא מתעסק בעניין הזה. אז זה דבר מאוד עמוק. לכן התורה היא לא חילקה, שהיא אמרה תמין תהיה עם השם אלוהיך. היא לא חילקה אם אתה מקובל ואתה לומד פתאום דברים שמערערים לך את הידיעות שהיו לך עד עכשיו. תורה אמרה תמין תהיה עם השם אלוהיך, תתנהג מה שאני רוצה. אכפת לך מה קבעתי עליך, מה זה. אתה תתפלל, תמין תהיה, תבקש ברכה, תתפלל. איך אומרים, שהרובד החיצוני אצלך יהיה בפועל. אבל מה שקשור לפנימיות של הדברים, מאיזה שורת שמה, או איזה ככה, או איזה ככה, זה כבר נקבע, אתה תמים תהיה. מה שהתורה, זה מה שרצית.
יש בבית הכנסת אדם, או נגיד בודדים, שידוע שהם בעלי עבירה.
כן.
בבעלי עבירה, נגיד חד שלם מועלים לידות,
כן.
או ידם, פשוטים ידם בגזר, או חוצפנים נגד התורה.
כן.
נגיד לא אוהבים שעושים שורים במנחה לערבית.
כן.
גם קשה נגיד, כבר רוצים לחבים בבוקר לאור את כל ישראל, אז אתה חזן, קל לך, זה שמנגיש שתה, אתה מתחבר צ'יק צ'ק.
לא, אז אנחנו...
אבל ההוא שפשט ידו בגזר וחוצפן ולא מקבל להראות.
יפה.
מה אני צריך לעשות? להתאמץ, לשבור את המידה הזאת אצלי?
לא, אז רגע.
או לעזור אותו לנפשו.
יש גמרא בקריטות, כמדומני דווקא שמה, בעניין של החלבנה, שכל תפילה שאין בה עם פושעי ישראל, אין התפילה, נכון?
לא תפילה.
ישראל
שחזרו בתשובה, מה? תענית, תענית עם תפילה, יפה. ציבור זה ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. הכל בא ביחד. עכשיו, התורה שאומרת לשנוא אדם כזה, היא לא מתכוונת לשנוא אותו, היא מתכוונת לשנוא את מעשיו. זאת אומרת, אדם צריך להגיע למדרגה כזאת, שהוא אוהב כל יהודי. לא חשוב מה המדרגה שלו, עצם העובדה שהוא יהודי, זה המעלה שלו. לפנה את מעשיו, כדי שלא ילמד מהם. אבל עצם מאותו יהודי, הבעל שם טוב היה אומר, שהאהבה שלו לפושע הכי גדול בישראל, היא יותר גדולה מאהבת אב לבנו. זאת אומרת, הוא הגיע למדרגה כזאת של אהבת ישראל, שהוא עיד על עצמו. עיד על עצמו, קדוש ישראל, רבינו ישראל בעל שם טוב, שהמדרגה שלו הייתה שהוא אוהב כל יהודי מישראל כאהבת אב לבנו. אפילו הפושע הכי גדול בעם ישראל, כביכול מכעיס לבורא עולם. אבל המעשים שלו הם שהם שנויים כלפי בורא עולם. עובדה שהרמב״ם כותב את התשובה שאדם עשה כל כך הרבה עבירות ופשעים והוא היה שנוי ומשוקד, מיד כשחזר בתשובה נעשה אהוב. איך זה יכול להיות? כי מה שהיה שנוי ומשוקד ומתועה זה היה המעשים עצמם, לא האדם עצמו. זה כמו שאמרנו שיעור שעבר, שהמעלה הכי גדולה של יהודי זה עצם היותו יהודי. זה חשוב. מה הקרבה שלו לתורה ולמצוות, שאם גוי אחד או איזה מחבר אחד יראה אותו, הוא לא יסתכל עליו אם הוא שומר תורה ומצוות, או אם הוא שמאלני או אם הוא ימני, גם אם הוא יהיה שמאלני קיצוני. אם הוא יתלווה אליו בדרך ויהיה לו אפשרות להרוג אותו, יהרוג אותו, בגלל שהוא יהודי. זה מראה על המדרגה הגבוהה מאוד של האדם הזה, שאפילו שהוא פושע כל כך גדול ביחס לתורה ומצוות, אבל עצם אותו יהודי, אותו אדם הגוי הזה הרג אותו. אז אין מצווה לשנוא אותו, יש מצווה לשנוא את מעשיו כדי שלא ללמוד ממעשיו. אבל אותו אדם לאהוב אותו אדרבה יכול להיות סימפטומה גדולה מזה. יכול להיות שהרגע שהוא אוהב אותו, הוא מתקשר אליו רוחנית, אפילו בלי להרגיש, והוא שואב ממנו את הטוב. כיוון שאני יותר טוב ממנו, יכול להיות שאני אשאב ממנו את הטוב, ואדרבה אני ארוויח את הטובה גדולה מזה.
הוא משאיר אותו בלי
פלוס, כן? אני אשמחו ידאג לו.
לא, אשמחו ידאג לו. לא, אשמחו ידאג לו. קח ממנו הלוואה, תחזק
אחר כך אני אתן לו גמח, אני אתן לו אחר כך.
לא, איך עשה משל אבל? למי התפלל המים וכן? על מי הוא התפלל? על העגל, לא?
נכון.
אז מה אנחנו נעשה?
כל שכן.
מה מכן הנה מספרך על מי? על הצדיקים הוא ביקש?
יפה מאוד. זה מה שהתקנו.
הרב אומר בהלכה למעשה.
כן.
אנחנו מתפעלים בבוקר,
לא? לאור כל אחד
מצוות. אנחנו עוברים עוד פעם לשם את הדבר הזה. אז מחר בהלכה למעשה צריך להשתדל.
צריך לאור כל אחד מישראל, נכון. להשתדל על כל פנים.
זה התיקון שלנו.
כן. זאת אומרת, אין... אין סדרים של קלקול בדבר הזה?
לא, בכלל לא, זה בעד רבה, זה מדרגה מאוד גבוהה של אהבת, זה אהבת חינם, אהבת השם. זה מה שכתוב שצריך לשנוא על אדם כזה ולמזות אותו, חפץ חיים, מה שאמרו, אומר, כל הדברים האלה. זה מדובר באנשים שהם עושים את זה מתוך כוונה להכעיס. אלה תינוקות שנשבו, אנשים מסכנים. גם אם הם חרפים ומגדפים, הם עושים את זה מתוך ידיעה. אז עד רבה, מצווה לאהוב אותם. ואולי על ידי האהבה הזאת, על ידי שאדם מתפלל עליו. פתאום אחרי השבוע תראו אותו, לא תכיר אותו. יכול להיות. זהו, זה הפשט. זה הכוח של אהבה חינם. עכשיו, עוד אומר הרב, כן, גם הסבירה לי מאוד מורי זה שלא להכניס את האצבע לתוך האוזניים, כדי לנקות הזוהמה, מה שבן שזה נקרא צורת האוזן. זה שולחן ערוך שם בסימן צדיק ב', יש גם כן הלכה בעניין הזה, דיברו על זה. מה?
צריך לטול ידיים על זה?
כן, ודאי, מה כבר נטול רחיצה? כדי לנקות הזוהמה שבהם בתוך התפילה, כלל, מהתחלת הברכות, מה זה ברכות? ברכות השחר, עד גמר עלינו לשבח. ואם עשה כך, צריך נטילה. מה כבר נטילה? הוא לא צריך נטלן. מספיק לרחוץ את ידיו. זה הפשט, וכמובן גם בעסק התורה וכל דבר. גם לא בעסק התורה. צריך להקפיד שידיים שלו יהיו, נקיות, צריך להקפיד על טהרה, כמה שיותר אדם יהיה טהור, ככה יהיה יותר קרוב לבורא עולם. גם מעולם לא התפלל תפילתו בכל רם. מי? רבנו הארי. הרב חיים ויטל אומר שמעולם, הרב הארי לא התפלל תפילתו בכל רם. אפילו סדר התפילה של מיושב, כגון הזמירות וכיוצא בהם. למה? לאורות הכנעה ואימה, ויראה לפני השם יתברך. השם הסוסון אומר שמנהג בית אל היה, המקובלים בבית אל, המנהג שלהם, שעד הודו, זאת אומרת עד קדיש, עד קדיש דרבנן, הם היו כל אחד לעצמו בשקט, אף אחד לא שומע את חברו, ומהודו רק השליח ציבור היה מרים מעט את קולו, כדי שיעקבו אחריו. זה היה מנהג של מקובלים בבית אל.
מקובל היום כל החזנות והשירה,
זה הרגיל
שלו?
לא, זה השליח ציבור. שכולם משבחים וכל זה?
לא, שהוא שער
ופיוטים. טוב, בדרך כלל מתי עושים את זה? בשבתות מועדים. אז על זה אומר הרב, אמנם ביום שבת היה מרים ומגביה קולו בנעימה. בתפילה דמיושב יותר מעט ממה שהיה עושה בחול. ואף זה לא היה עושה אלא מפני כבוד השבת. אבל ההכנעה שם נשארת, אז גם כשעושים את הפיוטים וכל זה, לכבוד השבת עושים את זה. כבוד השם יתברך. זה לא סור, זה בסדר. אין בעיה. עכשיו, אומר הרב עוד, גם הייתי נוהג לומר בכל בוקר, קודם התפילה, פרשת המן, ועשרת הדיברות, אתה יוצא בזה, כמו שכתב מרן, שולחן ערוך, שיש כאלה נוהגים להגיד את הפרשיות האלה, ומנעני מורי זל שלא לאומרם, בפרט בעשרת הדיברות, הזכיר לי טעמו של דבר. כי הרי בימי הראשונים כבאום בתפילה, ומפני המינין שלא יאמרו שאין עוד חסרנו תורה מן השמיים אלא עשרת הדיברות בלבד, לכן ביטלו. ומי זה יערה ולבו יחזק את המינין ולנהוג מה שביטלו רבותינו זל בגמרא. אז לכן הרב אומר שהרב אמר לו לא להגיד את כל הדברים האלה, בפרט בעשרת הדיברות. למה? כיוון שהדברים האלה הם לא שייכים לתיקון של התפילה, אז הרב אמר לו שהם לא צריך להגיד אותה.
מה שכתוב בזוהר להגיד לפני תפילה בראשית עד יום ראשון.
מה זה תיקוני זוהר?
לא זוכר
כמה. פסוקים?
בזוהר כן כמה.
כן.
פסוקים מבראשית עד יום ראשון. זה גם לא להגיד לפני
תפילה. כל מה שלא קשור לתיקון תפילה, אז כנראה שרבינו אמר שלא צריך. אם אדם עושה את זה, אין בו עוון, אבל כנראה שהוא מנע אותו בגלל שהוא לא צריך לעשות את זה. נכון, אבל יכול להיות שיש פשט אחר בזה בזוהר. כי להבין את הזוהר זה מאוד קשה, נכון? הרב הוא בעץ חיים, יש פשט. אמרתי זה בשיעור בעץ חיים שהרב אומר שמה, שלהבין את הזוהר יש כל כך הרבה אופנים, לפעמים דברי הזוהר לא כפשטם. ולכן אי אפשר לפסוק הלכה או הנהגה מהזוהר הקדוש, אם זה סותר את דברי רבנו ארי. ופעם אחת היה שאלה בנהר שלום, שחכמי טוניס שלחו לרבנו הרשש, שיש פשט בזוהר שסותר את, את מה שכתב רבנו ארי. שאלו את הרשש, אז הוא אמר להם, אני מתפלל עליכם, איך אתם? אחרי מה שכתב הרב בעץ חיים שער עיגולים ויושר, אחרי מה שהוא כתב שמה שהזוהר יכול להתפרש לעשרות אופנים, איך אתם יכולים לפסוק איזה הלכה מתוך הזוהר הזה ולהגיש שזה סותר את רבנו ארי? איך אתם יכולים בכלל לפרש פשט בזוהר? אחרי מה שהרב בעצמו אמר שאי אפשר לפרש להוציא הלכה מהזוהר. צריך להיות רבנו ארי בשביל לעשות דבר כזה.
העניין הזה... אני חושב שעשה כן משהו כזה, לא? בעניין חצות?
בעניין של תעמיתה?
דרך חצות משהו, כאילו עוד בנקודת חצות?
כן, תעמיתה, כן.
זה כן פירוש בזוהר?
אומר אחרי הרשם, רבנו משה שהעיד על עצמו שכל הדברים שלו רק מרבנו ארי. הוא לא לקח משהו ממקום אחר.
טוב, גם ההגעה הזאת שלך לזוהר?
כנראה שזה, יש איזה מקור מרבנו ארי גם כן. על פי הוא עשה את ההגעה בזוהר. כבוד לא מסכים? אומר הרב, עניין מורי זה וקומו בלילה אף אם היה קודם אור היום, היה מסדר כל הברכות של שחר. עד פרשת העקדה. ואחר כך היה קורא ועוסק בתורה, ובהעיר היום היה מתעטף בתחילה בציצית, ואחר כך היה מניח תפילין, הפך מן המקדימין התפילין אל הטלית, וטעות גמור הוא בידה, כמו שהתבהר סודם למטה בעזרת השם. הרב הוא הכל עושה עכשיו על פי הקבלה, את כל ההלכות, סדרי הנהגה, תפילה, ברכות, הסדר של ה... הכנה לתפילה, הכל הוא בונה אותו על פי הקבלה, על פי העולמות העליונים, על פי הסדר של חלוקת השפעים, אז לכן יש בזה עיכובה על פי הקבלה.
אנחנו רואים שהאריז"ל לא היה אומר את זה בחצות השבועה
שלו. אז מה שכתוב כאן, עניין מורי זה בקומו בלילה, אף אם היה קודם אור היום, היה מסדר כל הברכות. מה הכוונה אף אם היה קודם אור היום? הכוונה שמחצות ואילך, אם הוא היה קם אחרי חצות, או מחצות ואילך, אז הוא היה מברך ברכות השחר, הוא לא היה מחכה שיעיר היום.
מקובל, הלכה עושה.
כן, כי כיוון שאנחנו עוסקים...
בגלל שבקעת התורה הכל אתה עכשיו יום חדש.
לא, כיוון שעל מנהגו של עולם מתקיים, ברכות השחר למשל.
זאת אומרת, זה אמר אחרי שהגיע עבוד השחר שוב פעם תברך...
כן, זה על פי הפשט. אבל על פי הקבלה אנחנו נלמד שברכות השחר הם עושים דברים עצומים, בעולמות האלה הם ממשיכים מוחים, לזה. אז אנחנו נלמד את זה בעזרת השם לאט לאט. אז אם כן, הברכות האלה, מה הם עושים? הם כבר מעוררים את כל המוחים, כל השפעים, אז אין טעם לחזור ולברך אותם. ולכן על פי הקבלה לא שייך אם אדם בירך ברכות התורה אחרי חצות, והלך עוד פעם לישון. אז יש פוסקים על פי הפשט שהוא חוזר ולברך ברכות התורה. על פי הקבלה לא שייך. אם הוא בירך ברכות התורה, זהו, המשיך את המוחים, אז אחר כך שהוא הלך לישון, כאילו ישן צהריים. כאילו ישן ביום, רבי נוער ששומע.
דבר כזה לא שייך לפי הקבלה, ברכות לבטלה?
מה הכוונה?
לפי הקבלה צריך לברך, ולא בחר לבטלה לפי הקבלה, זה בעיה.
כן, זה בעיה חבורה, בטח.
מה יעשה אותה
כאלה? אז תלוי איך הוא נוהג. נכון נוהג. כל דבר, אם אדם יש לו ספק, שאל את רבו. אבל אם אדם...
עכשיו אנחנו, שאנחנו בפשט, ורק עכשיו לאט מתקבלים בזה, אנחנו לא ממש נוהגים להכל
כמו כזה. אז זהו, אם אדם חושש לעניין הזה של... של המקובלים, ודאי שהוא יגיד, תפל לבות להכיר, שבעל תעשה, ודאי.
אין כלל
תעשה. לא יברך בכלל, לא הרב. מה הכוונת לדעת? לא יברך
בכלל. אבל יש בבוקר שיהיה. אם הוא רוצה לברך בחצות הלילה, עדיף, אבל אם הוא אדם לא מורגל בדבר הזה, הוא יש לו הנהגה. הוא מברך תמיד בבוקר. עכשיו פעם אחת הוא רצה, הוא אמר, בלב אחי כבר עבר חצות, למה שאני אלך לישון איתם את העמיתה? אני אברך ברכות השחר. ואז יחשב לי, כאילו אני יושב ביום, אז הנשמה שלי לא תיתם את העמיתה. אז אם כן, למה שאני לא ארוויח את זה? אז
כבין לי, אולי תבול, לא
תבול. יעסוק גם איתם מגנית,
אבל הוא כנראה, והוא נקי, זאת אומרת, סתם תבילה של שינה בבוקר.
כן.
הוא קם לפני החצות, גירת בבקות השחר.
כן, שזה יום חדש. אדם
לישון, ומלא יושב ביום, הוא לא עושה גם תבילה.
תכן שכן. שזה הפשט. כי יש
מנגד
בית אל שהם לא היו טובלים בכל יום.
לא?
לא היו טובלים כל יום. אני לא זוכר, יש חסידות, זה חסידות גדולה.
לא, אם זה קבין על ביטול תורה או לא, שזה אני שואל, אם אני הולך כל יום חצי שעה, לא יום שעה, הוא לא צריך כל יום, זה כמו שהוא הגיע.
שאלו את הרב רוצה את השאלה הזאת.
כן.
אמר שזה ביטול תורה. אמר שהוא...
מישהו באמת שוקד על התורה וזה, נכון.
לא, אבל אתה מדבר כללי תמיד, לא, נשאבתם בפרטי, יכול להיות שבא.
נכון, יכול להיות.
מדבר כללי, אולי...
נכון, זה גם נכון. שהרב יצהר מוצא שהוא...
ברדיו,
זה... בדיוק, הוא פוסק הלכה כללית. יכול להיות שאם תשאל אותו, תסביר אותם סיבות של עצמך, ולך כן, אתה צריך לטבול כל יום. יכול להיות.
הרב, אין כלל שכאשר נפגש ההלכה עם הזוהר, אז עושים לפי ההלכה ולפי הזוהר. לא, זה לא כלל ברזל.
הפוך, עד רבה.
מה?
יש כלל שאומר שכל יש מקום שיש מחלוקת בין המקובלים לפשטנים, אז עושים כמו המקובלים. וגם, כאילו הרב ישנה ברורה, בסימן כ"ה, שם הביאור הלכה כותב את זה.
ישנה ברורה סימן כ"ה?
כן. נכון, נכון, אבל גם בכללים. והרבה, הרבה, גם הרב חיים, הרב בן איש חי, הרב חידה, הרב יחיא פלאג'י. נכון, נכון. כמו המקובלים. ישנה ברורה, יותר מזה.
הרב יכול לעשות פתרון לזה שלא ישן בלי בגדים משהו, הוא ישן הרי כזה. אז הוא הרוויח את שני הצדדים.
כן, אבל...
לא יהיה לברכה לבטלה, בירך...
השאלה, לא, לא, השאלה מאיזה... הוא יעשה לעצמו היכר, זימן היכר.
כן, שכביכול הוא לא ישן קבע. מה זה ישן את קבע? יושב ממש, יושב מיטה, עם נעליים, לא, יש כל
מיני תנאים.
מתי
יושב
בלילה?
לא, זה לא. אבל תלוי באיזה נסיבות הוא...
זה מה שאני אומר.
לא, אבל איך הוא עושה זה? אם הוא מתנהג, והוא מבין את זה על פי הקבלה, זה לא שייך. גם אם הוא בירך את פרקות השחר, והלך לישון, עם מיטה ועם פוך, זה בלי נעליים, עם פיג'אמה.
הוא מסודר על הקבלה, אבל אני אומר אם הוא רוצה להגיד...
זה לא נחשב שנת לילה, זה נחשב שנת הרי.
יפה, אז עכשיו אם הוא רוצה להגיד גם לצדד עם המרן, אז לא ישן...
לא, אבל איזה עניין זה לא נחשב? הוא צריך נטילת ידיים.
זה פשוט, אז זה טוב.
לעניין תעמיתה, לא לברך ברכות התורה, הוא לא יצטרך.
כן, אבל ברכות, יהיה לכולה עד.
עוד נדבר על זה, תכף, בעזרת שמסוגיה בדוקטה נדבר על זה. עוד אומר הרב.
הרב,
כן.
הרב אומר פה כל הזמן, הקדה. דווקא הקדה, מה עם קדש לי? אומרים את זה שם לפני הקדה?
כן, קדש לי, אבל אין לו, הוא לא עושה תיקון בתיקוני התפילה. אין לו איזה פעולה שהוא עושה, אבל מי נהג לקרוא קדש לי והיה, כי אנחנו נוהגים לקרוא את זה, כמו שהביא בן איש חי, אלא שלום. אבל הוא לא עושה שום תיקון בתיקוני התפילה.
גם לחלה לא עושה?
נכון.
גם לחדודי בתפילה לא עושה?
לחדודי.
זה
נכון, זה לא נזכר בדברי הרב.
יש לו פעולה בשמיים?
לא, אז מנהג ישראל תורה, אנחנו נוהגים לעשות... מה?
המקור שלו זה מרב בשבת.
כן, אבל את כל... לא, אבל את כל הפזמון...
בואי קלה.
בואי קלה זה כתוב, זה כתוב שער כוונות.
בסדר, אז בסדר, בואי קלה.
כל הפיוט זה דבר שלא נזכר, אבל בואי קלה ודאי שיש בזה סודות עצומים, גם בסידור של רבנו הרשש.
בגמרא,
שלוש פעמים.
אז הוא פשוט ניצב את זה,
נכון,
הוא בא
ויחיד על זה יותר אוכל. נכון, רק מה, כדי לא לעשות הפסק, אז יש כאלה חוששים ועושים ככה, מזמור לדוד, עושים את כל המזמור לדוד, איך זה מסיים מזמור לדוד? איך הסוף?
בשלום, בשלום, בשלום. כמו
תברך את עמו בשלום, ואז אומרים מיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה שבת מלכתה, מזמור שיר יום השבת, גומרים אותו, ואז חוזרים להגיד עם כולם לחדודי, כדי שלא יהיה הפסק בין הבואי קלה לבין מזמור לדוד. כי במזמור לדוד יש לך עליות, ובואי קלה יש לך עלייה יותר סמוכה למזמור לדוד, כי הרבנו הרי אמר רק להגיד את בואי קלה אחרי מזמור לדוד. אז אתה אומר מזמור לדוד, אומר אותו, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכיתה, מזמור לשבת, מזמור... רוב הסידורים החדשים עשו לך, זה, מה הם המדליקים?
ימין
הסבור. הם המדליקים ואחר כך מזמור שלום השבת, מה הם עשו, תגיד?
גם קדיש שם.
לא, הם רוצים...
קדיש יש גם שם.
לא, הם רוצים להגיד, איך אתה רוצה להגיד, בואי, מזמור לשבת,
יום שבת. ואחר כך אלה הם
המדליקים. אחר כך בואי נדליק נערות, כביכול, הם צריכים
לדון אותם יפה מאוד, יפה, זה אבא.
אני מבחוס, זוכה עם כל הלב, שמח בעבודת הסיבור שלנו. אני אבא של לימוד הרבה. אמרתי, רחמו זה מרחו.
אהבת החברים. יש כוונות על זה, אבל לא אומרים אותם. יש כאלה אומרים, יש כאלה לא אומרים.
שם,
לשבר עומד
על השמירה,
ולא אומרים אותם שבת, שזה לא קשור. לא, שרבן הוא לא אמר להגיד, הוא רק כוון לכוון בזה. יכול להיות שאפשר להגיד את זה. אנחנו לא נוהגים להגיד את זה, לא אומרים את זה. וזה מי שמדקדק באמת ורוצה וחושש להפסק הזה, אז את הליכה דודי יגיד אחרי מזמור שיר יום השבת. זאת אומרת, הוא יגיד את זה מהר, ואז יגיד עם הקהל את הליכה דודי. כי אם יש לך מתפללים ויש לך מניין שמכוונים רק עם הסידור של רבנו הרשש, אין שם את הפיוט של הרב אלקבץ. אין שם. איך שאתה מסיים מזמור לדוד, נהיה לי שרבו יקלה, בו יקלה, אתה משאיר את המוחין כדוגמה, את הצלם השלה, בו יקלה שבן בלכתה, מזמור שבן שבן, נגמר, ואז אתה אומר לבמה מדבקים. אז תלוי, תלוי באדם עצמו.
אולי כדאי שצום שעושה פעמיים אומר בו יקלה. פעם אחת
בעיקה,
פעם אחת עוד פעם יותר
מאוחר, עליו על המנוצר. לא, אחר כך שהוא אומר בו יקרה, כבר אין לזה משמעות, הוא רצה את זה חובה פעם שונה. טוב. בסדר. אז הרב לימד אותנו עוד הלכה שתפילין מניחים אחרי התלית. בסדר, עכשיו כבר שעה 10, עבר הזמן. היום לא למדנו הרבה כוונות או דברים שהם יותר עמוקים, אבל למדנו הרבה הנהגות והלכות חשובות מאוד, כמה חידושים קצת. בעזרת השם, בעזרת השם, יהי רצון שנזכה, בעזרת השם שיהיה לנו קביעות טובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.